כן, שלום וברכה. אנחנו היינו באורות המלחמה, פסקה ו', נכון?
כן.
כל העמים מתפתחים ויוצאים אל הפועל על ידי תנועותיהם הטבעיות. המלחמות מעמיקות את הערך המיוחד של כל עם עד שמתבלט את צורתו ויוצאת אל הפועל ויגמרה בכל פרטי עמקיה. ישראל הוא האספקלריה הכללית של כל העולם. בכל זמן שיש עם בעולם שלא יצא לפועל הגמור בכל תכסיסיו, יש קהות לעומת זה באור הספוג של כנסת ישראל. על כן, כל זמן שמלכויות מתגרות ובזו, יוצאים אל הפועל ציורים מיוחדים להשלמתם של העמים, וממילא ייוולד כוח השלמה בכנסת ישראל, והיא מצפה לרגלו של משיח שיבוא ויופיע במהרה בימינו. כן, בוא נראה את המשפט הראשון. כל העמים מתפתחים ויוצאים לפועל על ידי תנועותיהם הטבעיות. מה הכוונה תנועה טבעית? יש, הרי מה זה עם? עם זה קבוצת אנשים שיש נפשות שונות בתוך הקבוצה הזאת, ויש דינמיקה שקורית בתוך הקבוצה, שהנפשות משפיעות זו, זו, זו על זו. כן? בכל קבוצה של אנשים יש את הדמויות המנהיגות, הרי לא תהיה יכולת לשמר את הקבוצה בלי הדמויות המנהיגות, הרי כל אחד הרי ילך לדרכו. אתה צריך את הדמויות המנהיגות, ויש את המונהגים, ויש השפעות הדדיות של המונהגים על המנהיגים, ושל המנהיגים על המונהגים, והמנהיגים זה על זה והמונהגים זה על זה. בקיצור, השפעת הכל מכל, בסופו של דבר יוצא איזשהו, כן, אופי לקבוצה, כן, איזשהו דינמיקה לקבוצה. כמו שיכולים לקרוא מורה שילמד כיתה אחת בשנה אחת ובכיתה אחרת בשנה השנייה, ובגיל אחד, שמה, זה עולמות שונים. מה עולמות שונים? זה אותו גיל. לימדת כיתה ת', מה שונה פה? אבל לא, יש הדינמיקה הקבוצתית היא שונה, התרכובת היא שונה, היכולות, הנטיות, המידות, כל זה שונה, ואז הכיתה יש הדינמיקה. אז זה נקרא תנועה טבעית של העם. כן, דיברנו כבר בהתחלה על מושג עם, מה המשמעות שלו. זה הכוונה התנועה הטבעית שלה. ואז בקבוצה הזאת, ברגע שאתה מאפשר לה לצאת לפועל על פי הדינמיקה הטבעית שלה, אז ככה העם הזה יתקיים, וככה הוא גם יממש את הטבע שלו. המלחמות מעמיקות את הערך המיוחד של כל עם, שמתבלט צורתו ויוצאת אל הפועל ויגמרה בכל פרטי עמקיה. כן? כלומר, כשיש מלחמות, אפשר לראות את המילה מלחמות לא כמטאפורה, הכוונה להתמודדויות. כשיש התמודדות של הקבוצה, אז ההתמודדות גורמת צורך להוציא לפועל את הכוחות המסוימים, וכמובן ההתמודדות הגדולה זה מלחמה. מלחמה היא בעצם, כן, שעת חג גדולה של העם, כאשר הוא מתגונן כעם מול עם אחר. זאת אומרת, הצד הלאומי בזמן המלחמה מאוד בא לידי ביטוי. כל מיני אתגרים פנימיים הם גם מגדלים ומוצאים לפועל את הכוחות, אבל המלחמה שהיא בעצם התמודדות של הקולקטיב כולו, של העם כולו, אז פה יבוא לידי ביטוי בצורה יותר חזקה הערך המיוחד של העם. עכשיו, אפילו תיקחו את המשמעות התודעתיות שישנה בזמן המלחמה. כן? זאת אומרת, בזמן המלחמה, אתה מתמודד עצם על הקיום שלך כעם, ואז עולה לתודעה שלך מה המשמעות הלאומית שלך. זה לא קורה לדווקא בעם ישראל. כן? זאת אומרת, חייל עכשיו, אותו מדינה ששולחת חיילים לשדה הקרב, על מה הם נלחמים? על הקיום של המדינה הזאת. אז צריך עכשיו, כן, גם לחדד יותר מה המשמעות של הקיום של המדינה הזאת, מה היא נותנת, מה היא מועילה, מה היא פועלת וכן הלאה. אז זה הכוונה, זה מעמיק את הערך המיוחד של כל עם שמתבלט את צורתו. כן, זה נהיה יותר בולט, יוצאת אל הפועל והיגמרה בכל פרטי עמקים. ישראל הוא האספקלריה הכללית של כל העולם. כלומר, עם ישראל הוא האספקלריה הכללית כן, של כל העולם. כלומר, באופן תמציתי יש בעם ישראל ריכוז של כוחות ותנועות שקיימים בעולם. איך אנחנו יודעים שיש 70 בני יעקב כנגד 70 אומות העולם? בספר אורות ישראל שם הרב כותב בכמה וכמה פסקאות, ובוא נקרא פסקה אחת לדוגמה. כן, הוא כותב לדוגמה בפרק ראשון, כנסת ישראל היא תמצית ההוויה כולה. כן, ובפרק ה' לדוגמה הוא כותב, יש פה כל מיני פסקאות כאלה שמתארים את הדבר הזה, ישראל בעמים, ישראל בארצות וכולו, שלושה מרכזים. ישראל בתור אומה מיוחדת משפיעו על כל ההיקף של כל העמים כולם, מעדן את התשמה הלאומית שבכל העם, ערב את העמים כולם בכל המעמד יותר נשגב ויותר אצילי. אוצר סגולת עולמים בישראל הוא גנוז. כן, וכדי לאחד דוגמה כללית גם כן את העולם עמם וכל ומוכרים צדק השונות מיוחדים להיות חסרים בישראל. בקיצור, זה התכונה האוניברסלית של עם ישראל, כמובן של תמציתיות של כוחות שנמצאים באנושות כולה. וכל זמן שיש עם בעולם שלא יצא לפועל הגבוה הוא תכסיסיו. תכסיסיו זה הכוונה בכל הדרכים שבהם הוא צריך לממש את עצמו. יש קהות לעומת זה באור הצפוק של כנסת ישראל. תראו מה זה, המשפט הזה בעצם אומר שברגע שיש חיסרון בהוצאה לפועל של של עם מסוים, נניח שיש עם מסוים שהוא צריך להוציא לפועל את תכונת הגבורה, זה עם כזה, אז אם הוא לא יצא לפועל עדיין, אז חסר גם בעם ישראל, כן? חסר גם בעם ישראל עניין שקשור למאפיין הזה. או יש עם בעולם צריך להוציא לפועל תכונת החוכמה, כן? זה מה שהוא אומר. יש קהות, קהות זה הכוונה, קהה זה הכוונה חלש, יש חולשה באור הספוג של כנסת ישראל. כיוון שאם אנחנו מבינים את המבנה הפנימי של המציאות במערכת היחסים בין ישראל לעמים, אז אנחנו נראה את הקשר הזה שישנו, שכשכוחות יוצאים לפועל בעולם זה גם כן, כן משפיע על עם ישראל. לכן בכל זמן שמלכויות מתגרות זה בזו, כלומר עמים מחוץ לעם ישראל שיש מלחמות, יוצאים אל הפועל צירים יחדים נוספתם של העמים, כי כמו שאמרנו, המלחמות מעמיקות את הערך של כל עם, וממילא ייוולד כוח השלמה בגלל ישראל, ומצפה לגוד של משיח ובואו אפשר בירה בימים. כן, זאת אומרת, וכיוון שהם יוצאים יותר לפועל, אז לכן גם עם ישראל יוצא יותר לפועל. ואיך הקשר הפנימי שקיים בין עם ישראל לבין העמים. וכיוון שכך, אז יש התפתחות בעם ישראל. כן, היציאה לפועל שלנו, שאנחנו עכשיו כוללים בצורה יותר עוצמתית את התכונות הדוגמות האלה, אז לכן ממלא יוולד כוח השלמת ישראל שמצפה לרגלו של משיח שבוא בפי אמר רבי ימין. כן, זאת אומרת כוח רגלו של משיח זה בעצם ההשפעה של עם ישראל על העולם דרך המלכות. כלומר, המלכות בית דוד זה הסדר הפנימי של עם ישראל שמכוון אל המגמה האלוהית. המגמה של השם זה תיקון העולם. לכן, כשבעם ישראל נוספים כוחות דרך מה שמתפתח באומות העולם, אז אנחנו באופן פנימי נעשים יותר מבוססים בשלמות המיוחדת לעם ישראל, שהיא הכוח המניע את תיקון השם, את תיקון העולם במגמה של השם. עכשיו כמובן גם פה הוא רומז למה שכבר ראינו פה בתחילת המלחמה, על המלחמה הוא מתכוון למלחמת העולם הראשונה. כן, וזה לא מקרה שמלחמת העולם הראשונה, אז גם התוצאות של המלחמה הזאת נוגעות להתפתחות של עם ישראל. כן, זאת אומרת, דיברנו על זה שהתוצאות של מלחמת העולם הראשונה היה בעצם שהעמים שניצחו במלחמה הזאת וכבשו את כל השטח הזה כולל ארץ ישראל, רואים לנכון למנות, כן, זה המנדט הבריטי, לתת ייפוי כוח לבריטניה לדאוג לעם היהודי, להקים בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל. כן, אז ברור שיש פה השגחה של השם מופלאה, כן, אבל יש פה, אומר הרב, נקודה יותר עמוקה. זאת אומרת, זה שזה צומח מתוך מלחמת העולם הראשונה, כן, זה לא רק דרך כל מיני מהלכים חיצוניים שאתה יכול להסביר אותם. הם השתלטו על האזור, כבר היה באותו זמן הרבה עבודה שעשתה הציונות המדינית, אז ממילא זה הגיע כבר לתודעה שלהם וכו'. כל זה, זה נכון, אבל זה ההקשרים החיצוניים שישנם. ברור שזה השגחה מופלאה, אבל ההקשרים הפנימיים זה יותר עמוק מזה. כלומר, זה שהם צמחו מתוך מלחמת העולם הראשונה, העמים, כן, זה מה שגורם לעם ישראל להתחזק, וממילא אנחנו יותר משוייכים לארץ ישראל. כן, נהיה את ההתחלה של הבניין הלאומי שלנו בפועל. זה לא רק דרך סיבות וחיצות חיצוניות, אלא השורש של זה, זה ההתפתחות שלהם שקורית מתוך המלחמה. וכיוון שהם התפתחו, אז עם ישראל מתפתח. וכיוון שעם ישראל מתפתח, אז ממילא יש יותר שייכות אל הבניין הלאומי שלנו כאן בארץ ישראל. זה המהלך שקורה מתוך תיאוריה. עכשיו, דרך אגב, הפסקה הזאת, ורואים את זה בעוד מקומות, כשאנחנו מבינים את מה שנקרא את המדע הפנימי של העולם, זאת אומרת, אנחנו רואים הקשרים במציאות של סיבה ותוצאה, מסבירים אותם, יכולים להסביר אותם בהסברות חיצוניות, ואפשר שגם בהסברות החיצוניות יכניסו פה חשבונות של יראת שמיים, אבל עדיין זה חיצוני. האמת היא הרבה יותר עמוקה מזה. זאת אומרת, כמו שאנחנו רואים פה, כשאתה נכנס פנימה, אז אתה רואה הקשרים, קודם כל שלא חשבת עליהם, כן? במובן הזה שיש בהם חידוש גדול, אבל זה לא הנקודה. אלא העולם בנוי בצורה כזאת שהמגמה האלוקית היא עומק כל מה שקורה. היא העומק של כל מה שקורה. זה לא שקוראים כל מיני דברים ויש השגחה של השם שאוספת את זה מלמעלה ומבחוץ ומסדרת את זה בסוף בכיוון הנכון, כן, כמו שאפשר לחשוב שזה כך, אלא האמת היא שיש פה מגמה אלוקית, כאילו נקרא לזה רצון אלוקי, שמצוי בעומק המציאות, והוא זה שמפתח את כל מה שקורה בחיצוניות שלה. כן? לא שקוראים אירועים וההשגחה האלוקית, כן, כמו שאמרנו מלמעלה, היא בסוף אוספת את הכל למגמה של הטוב. זה עדיין חיצוניות, זאת לא האמת. אלא יש פה משהו הרבה הרבה יותר פנימי. זאת אומרת, יש פה רצון אלוקי, פנימי, שהוא מניע את התהליכים האלו בפנים, שמתגלים בחיצוניות באופן שהם מתגלים. אז בוא נאמר את זה בצורה כזאת. אפשר לנסח את זה ככה. כשיש כבר אפשרות לפיתוח העולם, הקדוש ברוך הוא, כן, מניע את האנושות להוציא עצמה לפועל. וכשאין אפשרות להוצאה לפועל דרך המהלך הרגיל בלי מלחמה, אז ההוצאה לפועל יבוא דרך מלחמה. והוצאה לפועל של העמים דרך מלחמה מוציאה לפועל את עם ישראל. וכשעם ישראל יוצא לפועל, המגמה האלוקית הכללית בעולם, כולל התיקון של אותם עמים, יוצאת לפועל. וזה המהלך שיש פה. כן. ישראל ותחייתו. כן, יש הרבה פסקאות שמתארות. כן, גם שם עוד כמה פסקאות. לא רק ישראל ותחייתו, כן. גם כל מיני מקומות. רק צריך לשים לב לתיאור הזה, כן, שהרפו מתאר את הדברים, כן, שזה בעצם כמו איזה מין טבע פנימי של המציאות שמונע על ידי כן, נטיות שכבר קיימות בתוך העולם, כן. המגמה האלוהית היא כבר מוטבעת בתוך העולם, כן, בתוך העולם עצמו, במבנה שלו, בכל פרט שלו, בכל תכונה של כל מה שיש בו. כן, המדע הפנימי, מה שקוראים זה סתרי תורה, המדע הזה חושף לנו את ההקשרים האלה. כן, בואו לפסקה זין. כן.
אם
כן, ברור. כי גם הרע זה יצירה אלוקית שקדוש ברוך הוא יצר אותו. גם הוא יצר את הרע, זה סוגיה. את ההשפעות החיוביות שיוצאות ברשע הזה. ברשע הזה יש תפקיד. והרשע הזה יש לו מטרה שהיא משרתת את המגמה של השם. כן, זה מתבטא גם ברשע האנושית. כן, בוא נראה זין. מתגלה בכנסת ישראל, מתגלה בכנסת ישראל צבא עצמי. הולכים הכוחות ומתפצעים. הולכת ושבה לה. החוכמה, הגבורה, היושר, התרה הפנימית, הולכת האומה ונבנית, מתתקנת היא לגאולתה, גאולת עולמים. פורחתי ויפעת תפארתה. מתוך המון גלי הצרות, עוברים עליה מכל הגויים, מכל הנפוצות, היא מכניסה הון רב דעה ומעוף הבתה למרחקים ומוסיפה את הצדדים התיאורים שמבחוץ הרכושה עצמי. קנאת עם מתגברת, הכרת עצמותה מתגדלת. היא יודעת כבר שיש לה ארץ, שיש לה שפה, ספרות, שיש לה צבא, התחילה להכיר במלחמת עולם זו. ועל כולם יודעת היא שיש לה אור חיים מיוחדים, שהם מאתרים אותה ומאתרים את העולם כולו על ידה, ועל ידי כל זה יחד יודעתי את חוסנה כעוז לה ואלוהי אמת. כן, פה הרב מתאר מה קורה לעם ישראל בזמן הזה שיש את המלחמה הזאת בעולם. מתגלה בכנסת ישראל צבא עצמי. כן, כנסת ישראל זה בעצם הנשמה. עם ישראל בפועל זה הגוף שדרכו הנשמה הזאת יוצאת לפועל. הכנסת ישראל זה הנשמה, האידאה, האידיאל שמתממש דרך עם ישראל החי. נגלה הצבע העצמי. מה זה הצבע העצמי? עם ישראל חוזר להיות יותר מה שהוא. כן, אם בגלות היינו בעצם יהודים מפוזרים, ולא היה ביטוי ללאומיות שלנו, כמו שדיברנו בעריכות בפעמים שעברו, שבגלות אין ביטוי ללאומיות. יש צצאים של מה, של יהודים שבעבר היה לאום כזה. עכשיו זה מתחיל להיות יותר ויותר מתממש בצורה לאומית. זה הצבע העצמי שלנו. הולכים הכוחות ומתפתחים, כן, הכוחות הלאומיים. הולכת ושבה לה החוכמה, הגבורה, היושר והטהרה הפנימית. שבה לה הכוונה בביטוי הממשי שלה כעם. כנסת ישראל זה הכללות האידאית של המציאות שנקראת ישראל, שמתממשת, כמו שאמרנו, דרך הלאומיות. וכן, אז עכשיו ברמה הלאומית חוזרת החוכמה, כן? לא ליהודי הפרטי שהוא חכם, זה גם היה בגלות, אבל במשמעות הלאומית. לכן זה, כמו שאמרנו, מתייחס לכנסת ישראל. הולכת ושבה לה החוכמה, הגבורה, היושר והטהרה הפנימית. כן, היושר זה המכוונות למגמה האמיתית, כן, למגמה האלוהית. הולכת האומה ונבנית. מתתקנתי לגאולתה, גאולת עולמים. פורחתי ביפעת תפארתה. כן, האומה פורחת ביפעת תפארתה, כלומר ביופי ההופעה המפוארת שלה. כן, יפעה זה יופי ההופעה. זה נטריקון. מתוך המון גלי הצרות העוברים עליה, וזה האנטישמיות שאנחנו יודעים שהייתה קיימת בכל מיני פרעות בסוף המאה ה-19 למניינם. הייתה הרבה אנטישמיות. אנחנו יודעים שגם במהלך ההתפתחות של הציונות, כלומר של התנועה של החזרה לארץ ישראל, היו כמה וכמה מאורעות אנטישמיים שחיזקו מאוד את התודעה של הצורך שלנו, עם ישראל, לכונן את עצמנו מבחינה לאומית. כן, עלילת דמשק, אחר כך היה את ראות קישינב, סופות בנגב, היה בקיצור, כמובן דרייפוס. כל אלו זה היו תחנות שגרמו יותר ויותר להתחזקות התודעה, זה גלי הצרות. מכל הגויים, מכל הנפוצות, היא מכניסה הון רב דעה, כן? כלומר, מתוך כל האתגרים האלה שלנו בגלות, אז היא מכניסה, כלומר, כדי ישראל מכניסה הון רב דעה, הון רב דעה, הכוונה, במובן של תפיסה נכונה, יותר של האמת, כי זה מקדם אותם להבין מה באמת עם ישראל צריך, ומעוף הבטה למרחקים, שאיפות לטווח החוק. תחשבו שכשנניח אתם גדלים לפני 200 שנה באיזה עיירה או אפילו עיר, לא משנה, כשאתם נמצאים קהילות של יהודים, אני מדבר על עיר גדולה, אם אני מדבר על איזה עיירה נידחת, אז אתה נמצא איזה קהילה של יהודים, ואתה רואה לנגד עיניך עם ישראל בארץ ישראל. כן, הרי זה מה שקרה אצל האנשים שהובילו את התהליך הזה. הם רואים לנגד עיניהם עם ישראל בארץ ישראל, שיש לו מדינה ויש לו, כן, זה ראייה לטווח רחוק. הרי מי שמסתכל כאן ועכשיו, אז הוא מבין ש... ויגיד, מה, אין זה קשר למציאות. איך אתה רוצה שמתוך מה, אנשים האלה שנמצאים פה, גם אתה מסתכל על היכולות שלהם, כן? מה היה היכולות, היכולות האישיות של האנשים, מה הם ידעו? אבל לא, כשאתה מסתכל לטווח רחוק, אתה בסופו של דבר, יכול להיות שאין לך תוכנית סדורה לפרטי פרטים, איך זה בדיוק צריך להיות, איך זה בדיוק צריך לקרות. אבל אף על פי כן אתה לא מניח את המטרה הזאת, זה הכוונה מעוף ההבטה למרחקים. עכשיו כמובן הוא עומס פה לזה שאם אנחנו מדברים שהמחשבות האלה שנמצאות אצל האנשים, אפילו אלו הרחוקים מתורה ומצוות, שהם רואים רק לנגד עיניהם רק את המטרות הלאומיות של החול, כן? אבל גם זה מונע מזה שבכנסת ישראל יש את המגמה האלוהית, כן? שצריכה להיבנות, ובשלב הראשון צריך לבנות את החול. ככה חיים בנויים, בכלל בונים את החול. ילד קטן, לא מדברים איתו פילוסופיה. עסוקים ההורים שלו כל הזמן לדאוג שהוא ילמד לאכול. נכון? בגוף, כל הזמן בגוף. כל הזמן עם הגוף. ככה זה. בחודשים הראשונים זה רק גוף. גם אחר כך, במהלך השנה הראשונה, אולי פה ושם יש קצת איזה שהם דברים... כן, אפשר לומר שכליים ברמה מאוד מאוד בסיסית של מחשבה, אבל עיקר ההתעסקות זה בגוף. למה אתה לא מתעסק בללמד אותו? לא שייך. קודם כל אתה בונה את החול, אתה בונה את החומר. אחרי שאתה בונה את החומר, אז אתה אחר כך מתוך זה יש בסיס שעל גבי אפשר לבנות קומות יותר עליונות, ככה גם בעם ישראל, כן? ולכן כשאנחנו מדברים על מעוף הבטל המרחקים, יכול להיות שעכשיו, כן, המטרות מתרגמות למשמעויות של עולם החול, לבנות את החול, לבנות את החומר, אבל באמת הצפייה למרחקים יותר ארוכים, יותר רחוקים, ומוסיפה את הצדדים התיאוריים שמבחוץ על רכושה העצמי. כן, צדדים התיאוריים שבחוץ, הכוונה מה שאפשר לקבל מהעמים, שזה טהור, כן? לא להתקלקל מהם. קנאת עם מתגברת, הכרת עצמותה מתגברת. מה זה קנאת עם? קנאת עם זה בעצם רגשות לאומיים. אתה מקנה לעם שלך, הרגשות הלאומיים מתחזקים, כן? כי אם ניקח את המציאות הגלותית, כמו שאמרנו שאדם חי עם הקהילה שלו, אין לו מושג של מושג לאומי, הוא חי בתוך עם אחר, שבעם האחר יש את ה לאומיות, אבל אצל היהודים שנמצאים בכל מיני מקומות אין את זה, כן, יש רק את המקסימום קהילתיות. קנאת עם זה בעצם הקנאות כלפי הלאומיות. אתה מתחיל לפתח את הרגשות הלאומיים, אתה מתחיל לחשוב על עצמך, כן, אנשים לחשוב על עצמם כפרט מתוך עם, כן, לא עם שהיה פעם בהיסטוריה, לעם ש, שכרגע הולך ו, ומתהווה. הכרת עצמותה מתגדלת. עצמותה זה הכוונה הבחנה בין המספר העמים. כן.
זה קורה אוטומטית, כאילו ברגע שיש מלחמה, נשמת ישראל מבינה זה לבד, או זה קריאה לכל היהודים להתעורר?
זה קורה. זאת אומרת, מה שראינו בפסקה הקודמת, שברגע שיש את המלחמה אצל אומות העולם, אז אצלנו יש התפתחות בכנסת ישראל, וזה הגילוי מהם שאנחנו מדברים עליהם פה. כן, זאת אומרת, זה תהליכים שהם קשורים לטבע העולם. כלומר, הטבע הפנימי שדיברנו בפסקה הקודמת, הטבע הפנימי של המציאות הוא כזה, שזה מה שזה מתואר. זה כמו שתאמר, נניח, שכשאדם גדל בסביבה מסוימת, נניח, אדם גדל בבית שיש בו תורה אווירת שמיים. האם על פי טבע המציאות, אלא אם כן דברים שמקלקלים, האם על פי טבע המציאות הילד הזה יגדל עם המושגים האלו? התשובה היא כן. למה? כי בן אדם באופן טבעי הוא נמשך אל הסביבה שבה הוא גדל, הוא קבל ממנה, ואם לא יהיה מעקבים והפרעות חיצוניות, אז זה מה שיקרה, הוא יגדל באופן כזה, שזה מה שיוטמע בו. זה הטבע של המציאות, גם פה. זה הטבע העמוק של העולם. ממילא זה מה שמתגדל, כל הלאומיות הזאת. הפסקה שלנו יותר מתארת, כן, בסוף הפסקה הקודמת הוא אמר, בזמן שמלכויות מלכרות זה בזו, אז נולד כוח השלמה בכנסת ישראל. אז פה, בפסקה שלנו, יש את התיאור של מה שנולד בעקבות, כמו שאמרנו, מלחמת העולם הראשונה. קהילת עם מתגברת, הכרת עצמותה מתגדלת, היא יודעת כבר שיש לה ארץ, כן, זאת אומרת, כבר מתחילים לדבר על ארץ ישראל, לא רק בתפילה, כן, אז יודעת שיש לה ארץ. תמיד דיברנו על זה שיש לו ארץ ישראל. אבל ארץ ישראל הייתה יותר איזה מין משהו כמו שאתה יכול לדבר על עולם הבא. כן, משהו כזה, לא מנעל המהדן. לא במשמעות שיש לנו באמת, באמת, קשר אל המקום הזה במובן הלאומי. כן, יודעת, כוונה, משמעות לאומית כבר. שיש לה ארץ. כן. שיש לה שפה, זאת אומרת, יש שתי נפקמינות בין התפיסה הגלותית לבין מה שמתחיל לחלחל ולהיות ברור. נקודה אחת זה הריאליה של זה. זאת אומרת, כמו שאמרנו, ארץ ישראל זה לא זה גן עדן ששייך לעולם אחר. זה משהו שקשור למציאות. דבר שני, ארץ ישראל בתקופה הגלותית היא לא נתפסת במשמעות לאומיות. היא נתפסת כמקום שיש בו קדושה, ושהאדם הפרטי שרוצה להיות דבק באלוקים, אז הוא מגיע לארץ ישראל. ופה אנחנו מדברים על קשר לארץ ישראל במשמעות של ארץ של עם. זאת אומרת, ארץ של עם זה אומר של חיים מדיניים בארץ ישראל, חיים לאומיים, מדינה. כן? זה מתחיל להיות יותר ויותר מתחדד בכיוון הזה. זה הכוונה שיש לארץ. שיש לה שפה, כן, זה באותו זמן יש את התחייה של השפה העברית, כן, שהמנצח על כל זה היה אליעזר בן יהודה, כן, שזה שפה. כן, יש לה שפה, ושוב, מה, לשון הקודש זה לא משהו שמישהו נציג אותו עכשיו, זה קיים כבר אלפי שנים. אבל בגלות זה לא נתפס כשפה לאומית, זה לשון הקודש. כן, התורה ניתנה בלשון הזאת. ואנחנו גם משתמשים בה, כן, הרבה יהודים, הייתה חלוקה בין שלשון הקודש משתמשים בה רק לדברים שבקדושה, והעניינים האחרים של העולם משתמשים בלשון העמים. הייתה חלוקה כזאת, זה לשון קדושה כזאת, כן, זה משהו שקשור לא קשור למציאות ממש, זה הקודש כזה, משהו מנותק. זה הכוונה, הידיעה של שפה. ספרות, כן, ספרות, זאת אומרת, פה הוא מתכוון לומר שמתחיל להתפתח ספרות עברית. נכון שזה בהתחלה בצורה של חול, כן, מדבר הרבה בראש התחייה על ההתקדשות של הספרות, גם הספרות התשובה מדבר על זה, כן, שהסופרים שהם היו אנשים במדרגה, אז גם הספרות תעלה, אז בינתיים זה ספרות יותר של חול, אבל זה התגבשות של תרבות. צריך להבין את החידוש. אנחנו היום כבר, זה נראה לנו המובן מאליו. אתם יודעים מה זה היה להוציא עיתון עברי, כן, ליהודים? כאילו זה חידוש זה.
הם רגילים, מה, קוראים את העיתונים של הגויים, הם טפילים כאלה שנמצאים שם באיזשהו משהו של מישהו אחר, ככה הם תופסים את עצמם כאלה, תמיד הם היו דואגים, דואגים גם לה, כן, שאנחנו לא נשכח את זה שאנחנו כאלה. אבל גם זה התפיסה שלו, הוא יש לו תרבות, זה לא קשור אליו בכלל, ספרות זה לא קשור אליו, זה אצל, אצל, אצלהם יש, כן, זה, בהרבה פעמים זה גם לא היה מעניין, אבל פה זה, ספרות זה בעצם התוכן התרבותי ברמה הלאומית שיש לה צבא התחילה להכיר את עולם זו, כן, מתכוון להגיד איזה החיילים היהודים שהיו במלחמת העולם הראשונה, כן, אז הם כבר היו מוגדרים כיהודים, זאת אומרת כמובחנים משאר החיילים וגדודים של יהודים במלחמה הזאת. ואומר הרב, תראה, זה משהו שמחזק את התודעה הלאומית בהקשר הזה. תראה, אין שום אפשרות, לא רק במזרח התיכון, אין שום אפשרות בשום מקום בעולם, במדרגה של העולם היום, שאתה תהיה עם בלי צבא. כלומר, צבא זה בעצם האפשרות, הכוח להגן על עצמך מכל מיני אויבים. עכשיו, גם אם בפועל אין לך אויבים כרגע, אבל אתה חייב שיהיה לך את היכולת הזאת, אחרת מאוד מהר תמצא את עצמך מנושל מאדמתך. וזה לא רק קשור אליהם, זה לא כל דבר בעולם. אז ברגע שמתחיל להתפתח גדודים של יהודים בתוך מלחמת העולם הזו, אז זה גם מחזק את התודעה שלנו, כן, בגיבוש של הלאומיות בהקשר הזה. כי בלי זה, ההקשר הזה הצבאי הביטחוני, אין שום אפשרות להחזיק עם. עכשיו תראו איך זה קורה, זה בעצם הולך וקורם אור וגידים מכל מיני כיוונים, וזה ממש כך אפשר להמשיל את זה כמו עובר, כן, שהולך ומתהווה. כן, מהתחלה אתה מסתכל, אתה רואה פה משהו ואין לו צורה, ולאט לאט הוא הולך ומתעצם, והצורה שלו הולכת ויותר ויותר מתבהרת, וזה דרך כל מיני תהליכים, זה בא מפה ובא משם, ואתה את הידיים, את הרגליים, את הראש, את העיניים, לאט לאט זה הופך לצורת אדם. אותו דבר גם במובן הזה, הלאומיות של עם ישראל קורמת אור וגידים, הולכת ומתהווה דרך כל מיני תהליכים שמתרחשים במציאות, שהם מצטרפים, כן, בסופו של דבר לתמונה השלמה. כן,
הצבא הזה והגדודים היהודים זה לא בא מתוך הגבורה של עם ישראל שרכש לעצמו
בכוח המציאות, לא משנה, תביא זה כוח המציאות, זה קשורים, זה הולך מתהווה, כן, ברור, אבל זה אומר שאם יש לך גדודים עבריים, אז זה אומר שיש לך כבר, זה לא הדבר שהקם קודם. נכון, זה עדיין לא צבא שהוא מאורגן לעצמו עד כדי שהוא יכול להגיד אני הצבא של העם הזה ש... אבל זה כבר זה בדיוק ההתהוות ההדרגתית, כן? זה ההתהוות ההדרגתית. אחד, תחשבו שהרב רואה את הדברים האלה עוד הרבה לפני קום המדינה, כמה עשרות שנים לפני קום מדינת ישראל, כן? עכשיו זה לא רק, כן, מפה רואים את הגדלות שלו, שמתוך השייכות העמוקה אל המגמה של הקדוש ברוך הוא וההבנה איך העולם הזה עובד, כן, במהלך האלוקי, כמו שראינו פסקה הקודמת, שזה לא, כמו שאמרנו, איזה מין השגחה חיצונית כזאת שבסוף מסדרת את כל מה שהתפזר על ידי הבחירה של בני אדם, אלא זה תנועות עמוקות שאתה צריך להשתייך אל המבט הפנימי, ואז החיצוניות פרשת לך בצורה אחרת. הוא היה נטוע בעומק הפנימי הזה של המציאות מבחינת התפיסה, אבל היה לו את החוכמה, אבל זה לא מספיק להיות נטוע שם, אתה צריך להיות גם עם החוכמה לראות איפה זה מתגלה בחיצוניות של המציאות. עכשיו, בגלל שהוא נטוע היה בפנימיות המציאות, אז לכן גם דברים שמאוד חלקיים בחיצוניות, שאף אחד באותו, שאנשים לא היו מוכנים יחידים היו מוכנים לומר, תראה, הנה זה מה שקורה פה עכשיו, זה, זה הדבר שילך ויגדל. כן, לא היו הרבה, בטח אצל האנשים, אצל התלמידי חכמים, אפילו הגדולים ביותר, לא היו מוכנים להצביע על הדברים האלו ולהגיד, הנה זה מה שהולך להיות עם ישראל בארץ ישראל. כן, כי זה רק התחלות מאוד מאוד קטנות. תשאו, גם נמצאים פה בארץ באותו זמן, כן, גם עשרות אלפים, נגיד, אפילו 200 אלף איש, גם לפני השואה מיליוני יהודים, 18 מיליון יהודים בעולם, אפילו 15 מיליון נניח. זה משהו מזערי יחסית לדבר השלם, ולראות כבר בדברים האלה איך הם מצטרפים לחשבון הגדול, בוודאות זה יכול להיות רק מתוך מבט פנימי. כלומר, השערות שיכול להיות שיתפתח מזה משהו, יכול להיות שאנשים חכמים שרואים את הנולד יכלו להגיד את זה. הנה רואים זה מתפתח מזה, אני לא בטוח מה יצא, נניח. אבל הוודאות שזה המהלך, לשם זה הולך, עם ישראל קם לתחייה, המגוון של השם מתעורר בעולם, רק מתוך המבט הפנימי האמוני הזה. ועל כולם ידעתי שיש לה אור חיים מיוחדים, שמאתרים אותם, מאתרים את העולם כולו על ידה. וזה זה כל, כל, ועל ידי כל זה יחד יודעתי את חוסנה כעוזה ולוקם. כן, עכשיו, מה זה יודעתי? הוא מדבר על כנסת ישראל. כן, זאת אומרת, כמו שאמרנו, על האידאה הרוחנית, המופשטת, שבא לידי ביטוי במשות דרך עם ישראל. הכרת האמת מצויה בכנסת ישראל, באופן מלא. זה היודעתי שאנחנו חיים מיוחדים, שאתם מתאים בכולם על ידה. איפה זה מתבטא בממשות? כן, אצל הכוחות המובילים, אצל עם ישראל. אז כמובן, אצל אלו היהודים שחיו מתוך תורה מצוות. כן, אם נתייחס לאותה נקודה של זמן, אז ודאי זה ככה. כי כל התורה מכוונת את המחשבה לעניין של עם ישראל, כעם שיש לו תפקיד באנושות, כעם בוודאי לשכון, זאת אומרת, כעם ש... מוכרח לראות, לבטא את עצמו על פי מה שמתאים לטבע שלו, גם אם זה שונה ממה שהעמים מבטאים וחיים. כן, אבל זה גם התבטא אפילו אצל אותם אנשים שהם היו רחוקים מתורה מצוות באותו זמן, כיוון שגם אצלם היה כל מיני מחשבות, ובסופו של דבר התודעה הלאומית שגם שלהם נבנתה מהשורשים של עם ישראל. מאיפה נבנתה להם התודעה הלאומית? הם המציאו את המושג הזה שקרה עם ישראל? לא. הם בנו את זה על גבי הבסיס של עם ישראל, עם ישראל של התנך, עם ישראל של ההיסטוריה, כן? עם ישראל שהוא כבר אלפי שנים קיים בעולם, ושם יש דגש מאוד גדול על התוכן המוסרי, על הייעוד של עם ישראל. לכן גם אצלם זה היה דברים שהם תרגמו את זה לשפה של חול, את המשמעויות האלה, לא דיבור שפת הקודש, יצא המגמה האמיתית של כל זה, אבל השפת חול הזאת נוגעת בתוכן הישראלי הזה, בתוכן של עם ישראל. ודי כל זה יחד יודעתי את חוסנה כעוז לה ולוקם את החוזק. טוב, אנחנו עוצרים כאן.